שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, כשבכל חלק נכניס כמה קטעים מהגמרא, לאו דווקא לפי סדר הגמרא. החלק הראשון יעסוק בדיני ההדס, בחלק השני האם מותר למעט את הענבים של ההדס ביום טוב, זה כבר דיני יום טוב, בחלק השלישי האם לולב צריך אגד, ובחלק הרביעי והמרכזי לדף הזה נעסוק בשאלה כללית יותר, האם יש דיחוי במצוות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, זה מתחיל בתחילת הגמרא, דיני ההדס, את החלק הזה נחלק לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה זיהוי ההדס, כלומר איך אנחנו יודעים שכשכתוב בתורה ענף עץ אבות, הכוונה היא להדס. לגבי זה יש בגמרא שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שבפסוק יש שני סימנים לגבי באיזה עץ מדובר. סימן אחד זה אבות, שהכוונה היא שזה נראה כמו שרשרת, כלומר שהעלים שבכל שורה עולים אחד על השני. לא ברור לי למה דווקא זה נראה כמו שרשרת, אני אשמח אם מישהו יסביר את זה בתגובות בשיעור. בכל אופן זה סימן אחד. סימן שני זה ענף עץ, כלומר שלא רק שהעלים עולים אחד על השני באותה שורה, אלא גם שכל שורה עולה על הבסיס של השורה שמעליה, כך שהיא מכסה לגמרי את כל העץ של הענף. אלה שני הסימנים שבפסוק, וזה שולל גם את הזית וגם את עץ הדולבה. למה? זית אמנם עומד בתנאי השני שהעלים מכסים את כל הענף, אבל העלים לא עולים אחד על השני, כלומר זה לא אבות, ודולבה אמנם זה כן אבות בכל שורה, אבל השורות לא מספיק צמודות, והעלים לא מכסים את כל הענף, לכן לא הדולבה. עכשיו, דבר נוסף שהברייתא אומרת, זה שגם לא יכול להיות שמדובר בהרדוף, למרות שההרדוף כן עומד בשני התנאים, וזה או כי דרכיה דרכי נועם, ולהרדוף יש קוצים, או כי האמת והשלום אהבו, ולא יכול להיות שנשתמש בהרדוף שהוא משמש כרעל לבעלי חיים, לכן זה גם לא ההרדוף, לכן מה שנשאר לנו זה הדס, זה בברייתא הראשונה. הברייתא השנייה מביאה שתי סיבות, סיבה אחת דומה לברייתא הראשונה, וזה שתנא קמא אומר שצריך אבות, שזה דומה לשלשלת כאמור, וזה הדס. רבי אליעזר בן יעקב אומר לפי הגרסה שלנו, שכיוון שכתוב ענף עץ אבות, זה צריך להיות מין כזה שהטעם שלו, כלומר הריח שלו, גם של הענף, כלומר העלים והפירות, וגם של העץ עצמו, שווים, וזה דווקא בהדס. עד כאן הסעיף הראשון לגבי זיהוי המין של ההדס. בשאר הסעיפים נעסוק בדינים של ההדס. אז הסעיף השני זה לגבי ההגדרה של אבות. אמרנו מקודם שאבות זה שיש כמה עלים באותה שורה שמולים אחד על השני. עכשיו כמה עלים? אז רבי יהודה אומר שצריך שלושה עלים שמצמודים אחד לשני, לפי רש"י שהם יוצאים ממש מאותו עוקץ, לפי תוספות מספיק שהם באותה שורה גם אם יש להם עוקצים נפרדים. רב כהנא מקל קצת יותר ואומר שמספיק ששניים יהיו ביחד ממש ואחד קצת מעל או קצת מתחת. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה מה קורה אם נשרו רוב העלים של ההדס. אז לגבי זה אומרת הברייתא לפי הסבר של אביי, שאם יש לי רק שלושה עלים בכל שורה ונשרו רוב העלים, זה ודאי פסול, כי זה כבר לא נחשב אבות, אין לי שלושה עלים בכל שורה. אבל מחדשת הברייתא, שאם השתמשתי בהדס מצרי, שלא יהיה שבעה עלים בכל שורה, ונשרו לי רוב העלים ונשארו לי שלושה עלים, כלומר שנשאר לי האבות, זה קשר, כי העיקר שנשארו לי שלושה עלים בכל שורה. עכשיו על זה הגמרא שואלת, אם נשארו שלושה, מה החידוש? החידוש הוא שגם הדס מצרי כשר, אפילו שיש לו שם לוואי והוא לא סתם הדס, ומניין שבאמת זה כשר, לומדים את זה מזה שכתוב אבות בלשון רבים ודורשים כל מיני הדסים, גם הדס המצרי שיש לו שם לוואי. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה מה קורה אם לא נפלו רוב עליו, אבל התייבשו רוב עליו. אז כאן מקילים הרבה יותר, אין לי בעיה שהם התייבשו כל עוד שהם עדיין על ההדס, אבל יש תנאי, אני צריך לפי רש"י שהשלושה עלים העליונים בכל הדס הם עדיין יהיו לחים. זה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה אם נקטם ראשו של ההדס לגמרי, זה ודאי פסול, כי הרי הרגע אמרנו שמה שחשוב זה החלק העליון, אבל אם עלתה בו אחרי זה תמרה, כלומר שלמרות שנקטם ראשו הוא המשיך לגדול קצת ואלה מהקצה איזשהו גידול של ההדס, זה קשר, כי אז זה כבר נחשב אדר, זה לא נחשב שהראש שלו כתום. זה הסעיף החמישי, רק נעיר בסוגריים שמחר אנחנו נראה שיש דעות שמכשירות הדס כתום לגמרי. וזה הגענו בינתיים בערך לשליש העליון של עמוד א', ועכשיו, בשביל הסעיף השישי, אנחנו מדלגים לשלוש שורות לפני סוף עמוד א'. הסעיף השישי אומר שלהדס יש הרי עלים ופירות, כאן קוראים לזה ענבים, ולגבי זה אומרת המשנה שאם יש יותר ענבים מאשר עלים, זה פסול. עכשיו, לגבי זה אומר הפחיסטה בשם רב איזשהו דין, ויש שתי גרסאות מה הדין שהוא אמר. גרסה אחת זה שהוא אמר שכשאמרנו שאם הענבים מרובים זה פסול, זה רק אם כל אותם ענבים הם מרוכזים במקום אחד, אבל אבל אם הם מפוזרים בכמה קבוצות, אז זה כשר. זאת אפשרות אחת, אבל רב דוחה את זה ואומר שאם זה מפוזר בכמה מקומות, זה ודאי פסול, כי זה נקרא הדס מנומר, שזה ודאי לא מהודר. לכן האפשרות השנייה של מה שרב אמר, זה לא לגבי הריכוז שלהם, אלא לגבי הצבע שלהם. הוא אמר, מה שאמרנו שזה פסול, זה רק בענבים שחורים. אבל אם הענבים של ההדס עדיין ירוקים, אז אפילו שהם מרובים על העלים, זה כשר, כי זה עדיין מהודר. והגמרה מהירה על זה שאם הם אדומים, זה כמו שחור וזה פסול. עד כאן ששת הסעיפים לגבי דיני ההדס, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בשביל החלק השני נדלג מהשורה השמינית בעמוד ב' ועד קצת מתחת לאמצע עמוד ב', למילים תנו רבנן, והנושא כאן זה כבר לא דיני הדס, אלא דיני יום טוב. וזה, אמרנו מקודם שאם הענבים מרובים על העלים, זה פסול. אבל הוא לא חייב לקבל את זה כמו שזה, הוא יכול למעט את אותם ענבים, כלומר לכתוב חלק מהם, ואז יהיה קשר. עכשיו הנושא שלנו זה אם מותר לו למעט את אותם ענבים ביום טוב עצמו. אז במשנה שלנו ותנקמה בברייתא אומרים שלא, כי הרי כשהוא ממעט את אותם ענבים, הוא בעצם מתקן את ההדס לשימוש שלו, אז זה כמו מתקן כלי, וזה אסור. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שזה מותר. למה זה מותר? הרי לכאורה הוא מתקן כלי. מסבירה הגמרא שגם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אם הוא תולש את אותם ענבים בשביל לתקן את ההדס, אז ודאי שזה אסור. אלא מה שהוא יתיר זה כשהוא מלקט אותם, פשוט בשביל לאכול אותם. עכשיו לכאורה עדיין זה אסור, כי אמנם הוא מתכוון לאכול, אבל תוך כדי הוא גם מתקן את ההדס, והרי דבר שלא מתכוון לרבנן אסור. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר כמו אבא שלו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, ולכן כאן מותר, אבל את התשובה הזאת הגמרא דוחה, כי גם רבי שמעון מודה שאם הדבר שלו הוא לא מתכוון בוודאות יקרה, אז זה אסור גם אם הוא לא מתכוון. זה נקרא פסיק רישה. לכן כאן לכאורה זה עדיין אמור להיות אסור גם לפי רבי שמעון. לכן הגמרא מביאה הסבר שני למה זה מותר, וזה שכאן יש לו בכלל הדס אחר שבו הוא מתכוון להשתמש. עכשיו למה זה עוזר? הרי סוף סוף הוא עדיין מתקן את הדס שממנו הוא תולש, אלא שסובר רבי אלעזר ברבי שמעון, הרי כאן על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סתם איזה ענף. נכון שאם אני נותן לו משמעות של מצווה, אז אם אני תולש את הענבים, ודאי שאני מתקן כלי. אבל אם יש לי הדס אחר, והדס שממנו אני תולש, מבחינתי הוא סתם הדס, והוא לא משמש למצווה, אז אני בעצם כבר לא מתקן שום דבר, זה סתם כמו כל ענף אחר, ולכן כאן זה מותר אפילו שזה פסיק רישה, כי אני בעצם לא עושה כאן שום דבר. לעומת זאת רבנן, אוסרים בכל זאת, כי נכון שאני לא צריך את ההדס הזה, אבל סוף סוף עכשיו חג סוכות, ובפועל הדס יכול לשמש למצווה, לכן סביב חג סוכות, זה נחשב שהוא מתקן כלי, אפילו אם הוא באופן אישי לא צריך את אותו הדס. עד כאן החלק השלישי של השיעור, האם מותר למעט את הענבים ביום טוב? לסיכום, אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את ההדס, זה ודאי אסור. אם הוא עושה את זה סתם כי הוא רוצה לאכול, ויש לו הדס אחר ממילא, אז לפי תנקמה זה עדיין אסור, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון זה מותר. בזה הגענו לשש שורות לפני המשנה בעמוד ב', ועכשיו, בשביל החלק השלישי של השיעור, נדלג חזרה אחורה לעשר שורות לפני סוף עמוד א'. הנושא של החלק השלישי זה האם לולב צריך אגד. כלומר, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, האם יש חיוב לקשור את ארבעת המינים ביחד, ואם הוא לא עשה את זה, זה מעכב. אז לגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה המחלוקת. רבי יהודה אומר שלולב צריך אגד, ואם אין אגד אז זה פוסל. רבנן אומרים שלא צריך. מה המקור? אז רבי יהודה אומר שצריך, הוא לומד זה גזרה שווה מאגודת האזוב שלקחו בפסח מצרים, שבשניהם כתוב לקיחה. ממילא כמו שבאגודת אזוב הוא קושר כמה כלכים ביחד, גם כאן בלולב צריך לקשור את ארבעת המינים ביחד. לעומת זאת רבנן, לא לומדים את הגזרה שווה. זה דבר אחד. דבר שני, מיד אחרי זה, הגמרא מביאה ברייתא, שמראה שגם לפי רבנן שלולב לא חייב אגד, בכל זאת גם הם יודעים שיש בזה מצווה, כי זה יותר מהודר. אבל כאמור, אם הוא לא עשה את זה, זה לא מעכב. זה דבר שני, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ודבר שלישי, בשביל זה נדלג משם ועד שש שורות לפני המשנה בעמוד ב', מה קורה אם באמצע יום טוב האגד נפל? אז לפי רבי יהודה זה פסול, כי הרי בלי האגד זה פסול, ואי אפשר לקשור את זה ביום טוב, כי אסור לקשור קשר רציני ביום טוב, ממילא זה פסול. לפי רבנן שלולב לא צריך אגד, אבל כמו שאמרנו זה יותר מהודר, אז אומרת הברייתא שהוא אוגד את זה בקשר חלש כמו שעושים לירקות, שזה קשר שמותר ביום טוב. עכשיו הגמרא מעירה על אותה ברייתא שיש בה משהו מעניין. מצד אחד אותה ברייתא היא כמו רבנן והיא סוברת שלולב לא צריך אגד, לכן אפשר להסתפק בקשר חלש. מצד שני, היא כמו רבי יהודה לגבי דיני קשירה ביום טוב ושבת, כי אומרת לעשות רק קשר חלש של ירקות, והיא לא אומרת לעשות קשר קצת יותר רציני, וזה קשר עניבה, וזה כי היא סוברת בזה כן כמו רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שקשר עניבה נחשב כמו קשר של ממש, והוא אסור בשבת ויום טוב. עד כאן החלק השלישי של השיעור, האם לולב צריך אגד, ראינו את המחלוקת והמקור, ראינו שגם רבנן מודים שלכתחילה זה מעודר כן לאגוד, וראינו שלפי רבנן אם האגד נפל, אז הוא עושה קשר חלש, קשר כזה שמותר לעשות אותו ביום טוב. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועכשיו, בשביל החלק הרביעי של השיעור, אנחנו שוב מדלגים חזרה אחורה, בערך לרבע העליון של עמוד א', ועוברים לחלק הרביעי והמרכזי של הדף, וזה השאלה, האם יש דיחוי במצוות או שלא. מה הכוונה? אז המושג דיחוי מגיע מעולם של קודשים. בקודשים, אם יש קורבן שמאיזושהי סיבה הוא נדחה מהקרבה, גם אם אותה סיבה לא קשורה אליו בכלל, למשל שהמזבח נפגם ובאותו זמן לא היה אפשר להקריב, אז אפילו אם אחרי זה הבעיה תוקנה, בכל זאת, את הקורבן הזה כבר לא מקריבים, כי כיוון שהוא נדחה באופן זמני, הוא כבר נדחה לגמרי, והוא כבר לא יכול לחזור ולהיות ראוי. זה בקודשים. השאלה שלנו זה אם גם במצוות יש דיחוי. כלומר, אם משהו או מישהו נדחה מאיזושהי מצווה, ואחרי זה הוא שוב נהיה ראוי לזה, האם הוא יכול להיות ראוי, או שכיוון שהוא נדחה, הוא נדחה לגמרי, והוא כבר לא יכול להיות ראוי. זה באופן כללי, נבין את זה עוד רגע יותר כשנראה את הדוגמאות עצמן, אבל לפני שנראה את הדוגמאות, חשוב לנו קודם להקדים שאפשר לדבר על שתי רמות של דיחוי. הרמה הנמוכה זה דחוי מעיקרו, הרמה הגבוהה יותר זה נראה ונדחה. מה ההבדל? נדחה מעיקרו זה אדם או דבר שעוד לא היה ראוי למצווה בשום שלב, ואז באיזשהו שלב הוא כן יהיה ראוי. לעומת זאת הרמה הגבוהה יותר זה נראה ונדחה, כלומר שהוא היה ראוי, ואז מאיזושהי סיבה הוא נדחה ולא היה ראוי, ואז שוב אותה סיבה נעלמה והוא יכול להיות שוב ראוי. אלה שתי הרמות, ולמה אנחנו אומרים שזה שתי רמות? כי ברמה הגבוהה יותר יש יותר סיכוי שנאמר שיש דיחוי. למה? כי ברמה הגבוהה של נראה ונדחה, כאן ממש דחו אותו בידיים, כלומר הוא היה ראוי ודחו אותו מלהיות ראוי, ואז הוא רוצה להיות שוב ראוי, אז כאן באמת יש יותר סיכוי שנאמר שאי אפשר, ברגע שנדחית ממש בידיים, כבר אי אפשר לחזור. לעומת זאת, ברמה הראשונה, הנמוכה יותר, הוא לא נדחה בידיים, פשוט הוא אף פעם עוד לא היה ראוי, ועכשיו הוא כן יהיה ראוי, אז אולי כאן נאמר שאין דיחוי, והוא כן יכול להיות ראוי. עכשיו על זה רק נוסיף הערה אחרונה נוספת, כשאנחנו אומרים שמשהו היה דחוי, ודאי שהכוונה היא שכשהגענו בכלל לאפשרות לקיים את המצווה, אז הוא היה דחוי. אבל לפני שבכלל הגענו לאפשרות לקיים את המצווה, אז ודאי שלא מעניין אותי מה היה מצבו. כל הבדיקה נעשית מהרגע שנכנסנו לתחום של המצווה. אני יודע שכרגע ההגדרה הזאת היא מאוד מעורפלת, נבין את זה עוד רגע כשנראה את הדוגמאות עצמן. בכל אופן עד כאן הצגנו את השאלה באופן כללי, האם יש דיחוי במצוות, וראינו את שני סוגי הדיחוי, נדחה מעיקרו שזה קצת יותר קל ונראה ונדחה, שזה קצת יותר חמור, כלומר יותר סיכוי שנאמר שהוא דחוי לגמרי, והוספנו על זה עוד הערה שאנחנו בודקים את זה רק מהזמן שבו בכלל נכנסנו לתחום של המצווה. זה באופן כללי, ועכשיו ניגש לסוגיה שלנו ונראה את הדוגמאות שם. בגמרא יש שלוש דוגמאות בנושא. הדוגמה הראשונה ברבע העליון של עמוד א' זה לגבי הדס שנקטם. אמרנו מקודם שאם הוא נקטם הוא פסול, אבל אם אחרי זה עלתה בו תמרה מהמקום שבו הוא נקטם, זה הופך להיות כשר. עכשיו, כמו שהדגשנו, אם כל זה קרה לפני שבכלל נכנסנו לתחום של המצווה, אז ודאי שזה כשר. מה הכוונה לתחום של המצווה? אז לפי רבנן, הכוונה היא לפני שנכנס החג, כל מה שקרה לפני זה לא מעניין אותי. לפי רבי יהודה, שאומר שלולב צריך אגד, ובעצם מהרגע שאגדתי, אז בעצם מעכשיו הפכתי את ארבעת המינים אלו לארבעה מינים של מצווה, אז הכוונה היא לכל מה שקרה לפני שאגדתי. בכל אופן, כל מה שקרה לפני שנכנסנו לתחום של המצווה, כלומר לפני יום טוב או לפני האגד, לא מעניין אותי. אותי מעניין רק מה שקורה מאז שנכנסנו לתחום של המצווה. אז כאמור, אם זה נקטם ואז עלתה בו תמרה לפני החג או לפני האגד, זה ודאי קשר. אבל, שואל רבי ירמיה, מה קורה אם זה נקטם לפני האגד ולפני החג, ואז אחרי שאגדתי לרבי יהודה ואחרי שנכנס החג לרבנן, אז עלתה בו תמרה. האם עדיין זה קשר? למה שלא יהיה? כי כאן יש מצב של דחוי מעיקרו, כי הרי כשהוא נכנס לחג הוא לא היה ראוי, ואחרי זה הוא פתאום נהיה ראוי, והשאלה היא האם אומרים שיש דיחוי במצוות ברמה הנמוכה יותר של דיחוי של דחוי מעיקרו. זאת השאלה של רבי ירמיה, ועכשיו בשתי הדוגמאות הבאות שנביא לדיחוי במצוות ננסה לענות על השאלה של רבי ירמיה. הדוגמה השנייה, ממש כמה שורות אחרי זה, זה ממצוות כיסוי אדם. כשאדם שוחט חיה או עוף, יש מצווה על האדם לחסות את אדם באפר. עכשיו, מה קורה אם כמה זמן אחרי השחיטה פתאום באה רוח וחיסתה את אדם בעצמה, אותו אדם נפטר מהמצווה. אבל מה קורה אם אחרי זה באה עוד רוח ופתאום גילתה שוב את אדם, אומרת המשנה שהוא חייב לחסות עוד פעם. עכשיו, זה בעצם מקרה של נראה ונדחה, כלומר דיחוי מהרמה הגבוהה יותר, כי הרי בהתחלה אותו אדם היה אמור לחסות, אחרי זה הוא נדחה מהמצווה, כי הרוח עשתה את זה בשבילו, ועכשיו אנחנו צריכים לראות מה קורה כשרוח שוב גילתה את אדם. האם הוא נשאר דחוי כי יש דיחוי במצוות או שלא? אז אומרת המשנה שאין דיחוי, והוא שוב חייב לחסות את אדם, אפילו שכאן מדובר ברמה הגבוהה של דיחוי, של נראה ונדחה. אז מכאן גם לכאורה אפשר להוכיח למקרה של רבי ירמיה, של הדס שנקטם, ששם זה דיחוי מהרמה הנמוכה יותר, שאם ברמה הגבוהה של דיחוי אין דיחוי, אז כל שכן שברמה הנמוכה יותר של דחוי מעיקרו, ודאי שלא יהיה דיחוי. זה מה שהגמרא מציעה, אבל דוחה הגמרא שאי אפשר ללמוד משם לשאלה של רבי ירמיה, כי שם זה לחומרה, ואצלנו זה לכולה. כלומר, שם, במקרה של אדם, אם אני אומר שיש דיחוי במצוות, אז אני בעצם מקל, כי אני אומר לו שהרוח עשתה את זה בשבילך, אתה פטור מלחסות את אדם, ואת זה הברייתא שם לא רוצה לומר, לכן היא אומרת, אתה כן צריך לחסות את אדם. כלומר, היא מחמירה ואומרת שאין דיחוי במצוות. לעומת זאת, אצלנו, במקרה של הדס שנקטם, זה בדיוק להפך. אם אני אומר שיש דיחוי במצוות, אני לא מקל עליו, אני מחמיר עליו, כי הרי עכשיו זה לא שהוא ייפטר מהדס, אלא הוא יצטרך למצוא הדס אחר. ולכן אומרת הגמרא, יכול להיות שבאמת אותה ברייתא או רב פאפה התלבטו האם יש דיחוי במצוות או לא, ולכן באותה ברייתא הם אמרו לחומרה שאין דיחוי, ולכן הוא צריך לחסות את אדם. אבל אולי במקרה של ההדס, גם הם יאמרו שם שכן יש דיחוי, בשביל שוב להחמיר עליו ולהצריך אותו להביא הדס אחר. כלומר, אתה לא יכול ללמוד משם שאין דיחוי, אולי אצלנו יש דיחוי. אז עד כאן הדוגמה השנייה על היישום של דיחוי במצוות, שם כתוב במפורש שאין דיחוי, אפילו בדיחוי מהרמה הגבוהה, אבל כאמור אי אפשר ללמוד משם, כי שם זה לחומרה, אולי לא אומרים את זה גם לכולה. הדוגמה השלישית והאחרונה בנושא של דיחוי במצוות מובאת בגמרא פעמיים, פעם אחת ממש באמצע עמוד א' במילים לימה קטנאי, ופעם שנייה בשליש העליון של עמוד ב' בנקודותיים, וזה לגבי הענבים של ההדס. אמרנו מקודם שאם יש יותר ענבים מעלים, ההדס פסול, ושאם הוא מיעט את אותם ענבים, אז זה כשר. ואמרנו שלפי תנא קמא במשנה ובברייתא, אסור למעט ביום טוב. עכשיו, הגמרא בעמוד ב' מדייקת, נכון שאסור למעט ביום טוב, אבל אם הוא עבר ומיעט, זה כשר. זה מה שמדייקת הגמרא בעמוד ב' במשנה. בעמוד א', הגמרא מביאה את זה בברייתא מפורשת, שבאמת רבנן שם אומרים שאם הוא עבר וליקט את אותם הדסים ביום טוב, זה מכשיר את ההדס. אז הנה ראיה שאין דיחוי במצוות. למה? כי הרי כאן, ביום טוב עצמו, כשוודאי אנחנו כבר בתוך התחום של המצווה, היה שלב שזה היה דחוי, כי הרי היו יותר מדי ענבים, ואחרי זה, כשהוא ליקט את אותם ענבים, פתאום זה נהיה כשר. ואנחנו לא אומרים שכיוון שזה היה דחוי, זה נשאר דחוי, אלא ברגע שהוא ליקט, זה נהיה כשר. אז הנה ראיה שאין דיחוי במצוות. אז זאת באמת ראיה, אבל עדיין צריך להבין באיזה רמה. כלומר, הגמרא בעמוד ב' מתלבטת, האם אנחנו מדברים כאן על דיחוי מהרמה הנמוכה יותר או מהרמה הגבוהה? כלומר, אם מדובר שאותם ענבים כבר היו שחורים מלפני החג ומלפני שהוא אגד את הלולב, כך שבעצם עוד לא היה שלב שבו אותו הדס היה ראוי, ורק אז הוא בא וליקט את הענבים והפך אותו לראוי, זה דיחוי מהרמה הנמוכה. כלומר, שהוא היה דחוי מעיקרו, ואז הוא הפך אותו לראוי. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שמדובר בדיחוי מהסוג החמור יותר. כלומר, שבכניסת החג אמנם היו הרבה ענבים, אבל הם לא היו שחורים, הם היו ירוקים, שכאמור זה קשר. אחר כך, במהלך הלילה של החג, הם פתאום נהיו שחורים, ובבוקר ירוקם ורשם שחורים, ואז הוא ליקט אותם. זה מקרה של נראה ונדחה, כי הרי בכניסת החג זה היה כשר, אחרי זה זה נדחה, ואחרי זה הוא שוב רוצה שזה יהיה ראוי. אלה שתי אפשרויות להבין את המקרה כאן, כשכאמור לפי רבנן כאן אין דיחוי, רק שלא ברור לנו האם החידוש הזה הוא רק לגבי הרמה הנמוכה, ואז זה לא כזה חידוש ששם אין דיחוי, או שזה אפילו לגבי הרמה הגבוהה של דיחוי, שאפילו שם אין דיחוי. על זה אומרת הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת. בוא נסתפק בחידוש הקטן יותר, כלומר שמדובר שכבר מכניסת החג היו שם יותר מדי ענבים שחורים, ואז הוא הוריד אותם, כלומר דחוי מעיקרו, ועל זה רבנן אמרו שאין דיחוי. אבל בסוג השני לומר שגם שם אין דיחוי, את זה אנחנו עדיין לא יודעים. עד כאן דעת רבנן במקרה הזה שהוא הוריד את הענבים, ומכאן כאמור אנחנו אומרים שלדעתם לפחות בדחוי מעיקרו אין דיחוי. עכשיו נחזור לרגע לאותו מקרה בדיוק בעמוד א', כאמור באמצע העמוד, שם יש מחלוקת בנושא. רבנן באמת אומרים שזה קשר, כמו שהסברנו הרגע אין דיחוי במצוות לדעתם במקרה הזה, לעומת זאת, רבי לזר ברבי צדוק שם בברייתא אומר שזה פסול. למה זה פסול? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר שהוא חולק על רבנן לגבי דיחוי. כלומר, לדעתו, יש דיחוי במצוות. אפילו במקרה הזה של דיחוי מעיקרו, יש דיחוי. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שגם הוא מסכים שאין דיחוי, והסיבה שכאן הוא פוסל זה מסיבה אחרת לגמרי. וזה הדין של תעשה ולא מן העשוי. כלומר, למדנו בדיני סוכה שכשאני עושה את העשייה העיקרית של הסוכה, שזה להניח את הסכך, אני צריך שבאותו רגע הסכך יהיה כשר. ולא למשל שאני אניח סכך שהוא מחובר לאיזה עץ, ורק אחרי אחרי זה אני אצלוש אותו מהעץ, כי אז יוצא שכשהוא נהיה כשר, הסכך כבר היה עשוי, כלומר כבר הנחתי אותו, וזה לא טוב. אני צריך שכשאני עושה את הסכך, כלומר מניח אותו, כבר אז הוא יהיה כשר. זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. עכשיו זה בסוכה. כאן מציעה הגמרא שלפי רבי אלעזר ברבי צדוק יש את אותו דין גם בלולב, ולכן הוא פוסל כאן במקרה של הענבים. עכשיו בשביל לומר שיש את הדין של תעשה ולא מן העשוי בלולב, אנחנו צריכים לומר שני דברים. קודם כל שלומדים לולב מסוכה, כלומר שכמו שבסוכה יש את הדין של תעשה ולא מן העשוי, גם בלולב יש. דבר שני זה שבלולב יש איזושהי עשייה, כלומר אני צריך איזושהי פעולה שאותה אנחנו נגדיר כעשייה של ארבעת המינים, שאנחנו צריכים שמאותו רגע זה יהיה כשר. איזה עשייה יש בארבעת המינים? יש עשייה רק אם נסבור כרב יהודה, שרב יהודה אומר שלולב, כלומר ארבעת המינים צריכים אגד, אז כשאני אוגד את ארבעת המינים זה עשייה, וממילא אם אני אומר שיש דין של תעשה ולא מן העשוי, אני צריך שברגע שאני אוגד את ארבעת המינים הם יהיו כשרים. אז אם נצרף את שתי הנחות אלו ביחד, שיש תעשה ולא מן העשוי ושסוברים כרב יהודה שלולב צריך אגד, אז אפשר להבין שאם הוא אגד את הלולב ורק אחרי זה הוא מתחיל לתלוש את הענבים השחורים של ההדס, רבי אלעזר ברבי צדוק פוסל בגלל הדין של תעשה ולא מן העשוי. אז זאת ההצעה השנייה של הגמרא, למה רבי אלעזר ברבי צדוק פוסל, לא בגלל שיש דיחוי במצוות, אלא בגלל תעשה ולא מן העשוי. עכשיו ממילא, כיוון שבמקרה הזה רבנן חולקים ואומרים שזה כן מותר, אז לא רק שהם אומרים שאין דיחוי, הם גם אומרים שאין כאן בעיה של תעשה ולא מן העשוי. למה אין בעיה כזאת? אז כמו שאמרנו, בשביל לומר שיש בעיה כזאת, אנחנו צריכים להניח שתי הנחות. אז עכשיו, בשביל לומר שלפי רבנן אין בעיה כזאת, מספיק לנו לומר שהם חולקים על אחת מאותן הנחות. כלומר, או שהם אומרים שפשוט אין כאן עשייה, כלומר, לדעתם, לולב לא צריך אגד, כמו שאמרנו, או שהם אומרים שגם אם לולב כן צריך אגד, עדיין אין כאן תדין של תעשה ולא מן העשוי. בסוכה יש, אבל בלולב לא. לא לומדים לולב מסוכה. זו דעת רבנן. בזה סיימנו את הדוגמה השלישית של הדין של דיחוי במצוות, וראינו למה רבי אלעזר ברבי צדוק בכל זאת פוסל. עד כאן החלק הרביעי של השיעור. בסופו של דבר הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון עברנו על דיני ההדס. קודם כל ראינו את הזיהוי של ההדס, איך לומדים מענף עץ אבות שמדובר דווקא בהדס. אחרי זה דיברנו מה נחשב אבות, לפי רב יהודה שלושה עלים ביחד, לפי רב כהנא מספיק שניים ועוד אחד סמוך. סעיף שלישי, אם נשרו רוב העלים, אמרנו שזה פסול כי צריך מינימום של אבות, אבל אם יתייבשו רוב העלים, זה כשר, כל עוד השלושה העליונים בכל הדס עדיין לחים. אם נקטם ראשו זה פסול, אבל אם אחרי זה עלתה בו תמרה זה כשר, ואם היו ענבים מרובים זה פסול, אלא אם כן את אותם, וגם כשזה פסול, זה דווקא בשחורים או אדומים, אבל ירוקים, כשרים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי המיעוט של אותם ענבים, האם אפשר למעט ביום טוב? אז אם הוא עושה את זה בשביל לתקן את ההדס, זה ודאי אסור. אם הוא עושה את זה סתם בשביל לאכול, אז רבנן עדיין אוסרים, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון מתיר אם יש לו הדס אחר, כי אז בעצם מה שהוא עושה, זה בכלל לא תיקון, ולכן אין בעיה. בחלק השלישי ראינו מחלוקת האם לולב צריך אגד, לרב יהודה צריך, הוא לומד את זה לקיחה לקיחה מאגודת אזוב, לרבנן לא צריך, אבל גם הם יודעים שיש מצווה משום הדר כן לאגוד, ואם האגד נפל ביום טוב אז לרב יהודה זה פסול. לרבנן אומרת הברייתא שהוא יקשור בקשר חלש שמותר ביום טוב, אבל לא בקשר של עניבה, כי בזה הברייתא סוברת כמו רב יהודה שקשר של עניבה אסור ביום טוב. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על האם יש דיחוי במצוות, ראינו שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, אם הוא נכנס ליום טוב כשנקטם ראש ההדס, ואחרי זה ביום טוב עלתה בו תמרה, זה דוגמה לדחוי מעיקרו, ורבי ירמיה שאל האם זה דחוי או לא. דוגמה שנייה זה מכיסוי אדם, שהוא שחט, וזה היה ראוי למצוות כיסוי אדם, ואחרי זה באה רוח וכיסתה, ואחרי זה באה עוד רוח והעיפה את הכיסוי, והדין הוא שהוא צריך לחסות שוב, אז זה בעצם מקרה של נראה ונדחה, ובכל זאת אנחנו רואים כאן שאין דיחוי במצוות, אבל דחינו מכאן אי אפשר ללמוד, כי אולי שם זה רק לחומרה, אבל מי אמר שאומרים את זה גם לכולה, להכשיר את ההדס? ודוגמה שלישית, שכאן רואים שכן אומרים את זה גם לכולה, להכשיר את ההדס, זה לגבי הדס שיש לו יותר מדי ענבים, אז אמנם אסור להסיר אותם ביום טוב, אבל אם הוא עשה את זה לפי רבנן, הדס כשר. כלומר, אין דיחוי במצוות. עכשיו אפשר להבין את המקרה הזה גם כדחוי מעיקרו וגם כנראה ונדחה, אבל הגמרא בוחרת בחידוש הקטן יותר של דחוי מעיקרו. עכשיו זה רבנן. רבי אלעזר ברבי צדוק חולק ואומר שהדס יהיה פסול, ולמה? אז או שהוא סובר שיש דיחוי במצוות, או מציעה הגמרא שזה בגלל שיש כאן בעיה של תעשה ולא מן העשוי, וזה בתנאי שהוא גם סובר שלולב צריך אגד, זה בעצם העשייה, וגם שלומדים לולב מסוכה שיש דין של תעשה ולא מן העשוי. לעומת זאת רבנן, אומרים שזה מותר, זה כי הם גם סוברים שאין דיחוי במצוות, וגם שאין כאן בעיה של תעשה ולא מן העשוי, ובשביל לומר שאין בעיה כזאת, מספיק שהם יחלקו על אחת מההנחות של רבי אלעזר ברבי צדוק. כל טוב.